על ענייני הפטרות כבר דיברנו כמה כללים הנוגעים בעניין באופן כולל, השם הפטרה ותקנת הפטרה וכו'. אבל הנה מצאתי דבר, אני חושב, לא כל כך שגרתי, בתרגום שני למגילת אסתר. התרגום השני הוא חלקו גם תרגום, אבל בעיקר נתערבבו בו גם מדרשים שהיו לנגד עיני הראשונים, וכך שיש שם גם כמה מקורות לא כל כך ידועים. ושם כשמפרשים את הקטרוק של המן, אז דתי המלך אינם עושים וכולי, אז יש שם כמה וכמה סקירות על כל מיני מנהגים שנהגו בתפוצות ישראל. ושם זה בפרק ג' פסוק ח' במגילת אסתר, אז שם בתרגום השני מביא כמה וכמה פעמים את ההלשנה הזאת של המן, שמתכנסים בבתי הכנסת וקוראים באורייתא ומתרגמינן בנביאים. זאת אומרת, הניסוח משמעו שקריאת ההפטרה בנביא בצמוד לקריאה בתורה היא קרויה בלשונו של המן מתרגמינן בנביאוי. זאת אומרת, הם מתרגמים אולי מלשון של פירוש, בלי שנתייחס לאונקלוס, כשאת אהרון אחיך יהיה נביאיך, אמר שם אונקלוס, אהרון אחיך יהיה נביאיך. זאת אומרת, שכוחו של הנביא בפה, כמו שכוחו של המתרגם. על כל פנים, השם הכולל של ההפטרה קרוי פה תרגום, ומתרגמינה בנביאוי, וזה לא רק דרך הקראי, אלא ארבע או חמש פעמים בדבריו של המן, יש שם התכנסות בשבתות, התכנסות במועדים, התכנסות בימים נוראים, ואז קוראים בתורה ומתרגמינן בנביאוי. דהיינו, יש בהפטרה כאין פירוש, כאין תרגום, כאין תפיסה נוספת לקריאה בתורה. אולי יש פה איזה אור חדש על עניינה של ההפטרה, שהיא תרגום בהוראה של העמקה ביסודות של הפרשה. ואכן גם בפרשה שאנחנו עומדים בה, הדבר הזה בא לידי ביטוי. בפרשת חיי שרה, התורה מספרת על הדאגה של אברהם להמשך ביתו, להמשך מסורת בית אברהם, והדאגה שלו למציאת שידוך הגון ליצחק, וממילא גם הדאגה על הבית שיבוא אחרי זה. שושלת בית אברהם וההפטרה, והמלך דוד זקן בא בימים. אז כמובן שיש כאן את הדד הטכני הזעיר הזה, שבתורה עצמה כתוב שאברהם בא זקן בא בימים, וכאן כתוב המלך דוד זקן בא בימים. אבל כמובן זה רק פרט טכני לכאורה שולי בכל העלילה הזאת, כאילו מסבירים מדוע שני האישים הללו יקרבו לתקופה שבה צריך לצוות על מה שיהיה אחריהם. אבל העניין הזה מתרחב והולך, כי אנחנו מכירים את מה שכתוב בתורה, אשר ידיעתיו למען יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. הדאגה של אברהם לשושלת בית אברהם, והדאגה של דוד לשושלת בית דוד שתבוא אחרי זה. כל אחד מהמניעים המיוחדים שלו, אבל על כל פנים שני הקודקודים הללו, אברהם ודוד, הם מיוחדים במינם, ואנחנו מכירים אותם גם כן בניסוח התפילה. אנחנו, הגמרא כשדנה על הברכות שאברהם התברך, על השמך והברכה וכו' וכו', ואז הסיכום בגמרא, אבל חותמים רק במגן אברהם. הגמרא בפסחים פ"ז, אמר רבי שמעון מלקיש, אסחה לגוי גדול זה שאומרים אלוהי אברהם, אברכך זה שאומרים אלוהי יצחק, הגדת שמך אלוהי יעקב, יכול יהיו חותמים בכולם, תלמוד אמר ויהיה ברכה בך חותמים, ואין חותמים בכולם. זאת אומרת, למרות שהפתיחה של תפילת העמידה היא במדרגתם של כל האבות בפני עצמם, בהתייחס לדברי הרשב"א שמסביר למה אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, ולא אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, כי כל אחד ואחד סלל את הדרך המיוחדת שלו בהכרת האלוקות. הוא לא שמח על מה ששמע מאביו, אלא סלל את הדרך העצמאית, וזה היסוד של כל אחת מהברכות, כפי שהגמרא אומרת, אברכך, אגדה שמך, ויהיה ברכה וכולי, אבל הדרגה של אברהם מיוחדת במינה, מגן אברהם. כמובן שהיסוד הזה של מגן אברהם מעוגן במה שהתורה עצמה אומרת, כשאל תראה אברהם אנוכי מגן לך, אשר מגן צריך בידיך. היסוד הזה של ההגנה על אברהם, זה הגנה על, לא רק על אברהם האיש, זה גם ההגנה על הבית, ההגנה על כל השושלת הזאת. אז החתימה הזאת, מגן אברהם, מיוחדת לאברהם, וזה מה שהגמרא אומרת, יכול יהיו חותמים בכולם? לא. אברהם אבינו, וזה יסודה של הפרשה, המדברת על ההגנה המיוחדת שבית אברהם זכה לו. מה המשמעות הרוחנית של מגן אברהם? אז זה כבר התפרש בכמה וכמה מקומות. השפת אמת עשה מזה יסוד אחד גדול, כשהוא דיבר על מה שנוהגים לכנות בספרות היותר מאוחרת, הנקודה היהודית, הנקודה הפנימית. מגן אברהם היא ההבטחה של הקדוש ברוך הוא על אותה נקודה יהודית שתישמר בכל מצב, בכל הידרדרות שאדם מישראל מידרדר לתוכה, אבל הנקודה הזאת נשמרת, וזה היסוד של מגן אברהם. ההגנה המיוחדת הזו שניתנת לנקודה הנסתרת, והיסוד הללו, היסודות הללו פותחו בהמשך על ידי אדמו"רי החסידות. אבל על כל פנים, הביטוי הזה, מגן אברהם, מופיע, זאת אומרת, הסברו מופיע בפרקי דרב לזר, דימני פרק חבזיין, ששם כתוב שבמלחמת המלכים, כשאברהם נכנס לקרב עם המלכים והסכנה שנשקפה לו, אז מלאכים מן השמיים התפללו מגן אברהם. זאת אומרת, הוא קיבל חסות, הוא קיבל הגנה מיוחדת במינה, והמגן אברהם הוא גם ביטוי למיוחדות הזאת שבאה אצל אברהם. נכון הוא שגם בפרשה וגם בפרשות הקודמות יש אזכורים של התענפות בית אברהם, בני קטורה, בני הפילגשים, שאברהם משלח אותם, דהיינו יש התענפות של הדבר הזה, אבל ההגנה המיוחדת, הדאגה המיוחדת, השושלת הזאת היא שבא לידי ביטוי, לא אצל בני קטורה, לא אצל הישמעאלים, למרות שאברהם התפלל הוא ישמעאל יחיה לפניך, המגן אברהם נשאר הדבר המיוחד הזה שהוא מתאפיין אצל אברהם. בקוטב השני, וזוהי ההפטרה, אז מסופר על המאבקים שהיו בתחילה סמויים, ואחר כך הפכו כבר להיות פומביים, מי יירש את מקומו של דוד. אמר דוד זקן בא בימים, אדוניהו והמעורבות של נתן ושלמה הוא ממשיך את השרשלת, החתימה של הברכה זה מגן אברהם, מגן דוד. נכון הוא שיש הבדל בין הניסוח בתורה אנוכי מגן לך לבין היסוד הזה של ההפטרה, אבל זה מתייחס למה שהגמרא בפסחים, אותה גמרא שהזכרנו, ממשיכה לדבר שבתורה מדברים על מגן אברהם, ואילו בהפטרה מדברים על מגן דוד. דיינו הגמרא משווה זה לזה, והמימראי אמר רבא בר שילת, זה שם הגמרא בפסחים, דצלות מצמיח קרן ישועה, דאפטרת מגן אברהם, סליחה, אפטרת מגן דוד. למה באמת מגיע לדוד מעמד מיוחד כזה? אז הגמרא מסתמרת על ההבטחה הנבואית בשמואל ב' פרק ז', כשבא אליו נתן ומבטיח לו על נצר בית דוד, ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ. ובכן, הגדולים הם האבות, ועשיתי לך דוד שם. דהיינו, מבחינה הזאת יש השוואה בין האבות, במקרה שלפנינו בכך חותמים של אברהם באופן מיוחד, כשם שחותמים מגן אברהם, חותמים מגן דוד. נכון הוא, וזה עולה ככה מתוך דברי הפרשנים, שזה בהפטרה, דהיינו בדרגה נמוכה יותר מאשר הבטחת התורה. הקבלה בדברי חז"ל, מגן אברהם ומגן דוד. שניהם זכו להבטחה מיוחדת מינה, וההגנה המיוחדת הזאת היא שבאה על אברהם במלחמות שלו, והיא שבאה גם על דוד במלחמות שלו, ולמעשה הסיום של ההפטרה הוא גם לא כל כך מצוי, כשהמקרא מסיים, אחרי שנתן נכנס אל דוד ומסביר מה שמסביר, אז דוד קורא, אומר כאילו לבת שבה, וישבה המלך ויאמר חי וכולי וכולי, כן אעשה היום הזה. אז דוד, מתוך דאגה כאמור להמשך השושלת, אז הוא אומר כן אעשה היום הזה, שלמה ימלוך החי. והסיום, ותאמר יחי אדוני המלך דוד לעולם. וכבר ציינו שהביטוי הזה, אדוני המלך, יחי אדוני המלך דוד לעולם, זה ביטוי שאין לו אח במקרא. גם המלך דוד וגם יחי לעולם, וזה באיזה מקום שהוא רומז לאותו דבר מגן דוד. ההגנה שדוד זוכה לה, ההבטחה שדוד זוכה לה, בא לידי ביטוי באותה ברכה, שבת שבע מברכת, יחי אדוני המלך דוד לעולם. כמובן שיש פה רמז מעודן, כי הרי למעשה הדיון היה על כך שמלכותו של דוד עומדת להסתיים עם מותו ומייל, אז שלא נחשוב כאילו הם מצפים או מייחלים שדוד יסתלק מן העולם, אלא יחי אדוני המלך דוד לעולם. מה טיבו של היסוד הזה, יחי המלך דוד לעולם, מצא את ביטויו בהמשך. בהמשך זה אותה גמרא בראש שנה חפי, כשרבי, נשיא ישראל, המתייחס אל בית דוד, מבקש לעבר את החודש, את השנה, והוא כנראה מנוע, למרות היחסים המיוחדים שיש לו עם השלטון הרומי, אז הוא ביקש לו להגיע לידי התנגשות איתם, והוא שלח את רב, הוא ישב בגליל, לא יכול לעבר את החודש, את השנה, הוא שולח את רב חייא ליהודה לעבר את השנה, במקום שהשלטון כנראה היה קל יותר. ורבי קובע עם רב חייא קוד, הוא שלח לסימנה, ואומר, כשיעלה בידך העיבור, שלח לי איתות שאכן המשימה נתמלה, שלח לי סימנה דוד מלך ישראל חי וקיים. אותו ביטוי נצחי, שדוד מלך ישראל חי וקיים, שכנראה מעוגן בפסוק הזה, יחי אדוני המלך דוד לעולם, קיבל את הניסוח החזלי שלו בדוד מלך ישראל חי וקיים, וכמובן שמכאן הוא גם עבר מהגמרא הזאת לביטוי בקידוש לבנה, שגם אז אנחנו עוסקים בקידוש החודש, ויש בכך כמובן ניחומים עמוקים מאוד. מה חושב לעצמו רבי? הוא מתייחס על בית דוד, והוא מגיע למצב כזה שהוא צריך לעקוף את השלטון הרומי ולשלוח מישהו, גם עם משפחתו, לעבר נגד השלטון הרומי, נגד אבל כל פעם לא להתגרות בהם. אז הוא שולח ליהודה, הוא שולח, זה לא יכול להיות בסביבתו שלו. אז רבי מחזק את עצמו, הוא מחזק גם אותנו, דוד מלך ישראל חי וקיים, ואומר הנצח של בית דוד, שבא לידי ביטוי בדרגה של ההפטרה מגן דוד, מקביל למגן אברהם. יש נקודה יהודית שתישאר לתמיד, וזה מגן אברהם, ויש נקודה משיחית שהיא תעמוד לנצח בית דוד, דוד מלך ישראל חי וקיים.